the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים ל-1989 הפודקאסט, אני תום שפירה ואיתי
יהונתן צוריה.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, חבל מאוד, אתם בסוף העונה, זה מקום די מוזר להיכנס בו.
אבל זה קורה, זה קורה, אנחנו לא שופטים, והיום יש לנו גם פרק...
כאילו, אלוהים מחליט מי שופט ומי לא בישראל, אתה לא יודע.
אנחנו לא יודעים, אולי עוד יתגלה בעתיד שאנחנו נהיה שופטים ואז יחזרו אחורה.
לא, זה היה לחי של חמור?
סוג של, כאילו ג'אב, כאילו...
בעצם כלשהי מגופו של חמור, הקטי ב... אני לא יודע, איגוד פרסי גותם או משהו כזה על הבחירות הגרות. הבדיחה הזאת התחילה ולא היה לי מושג לאיפה היא תסתיים.
בפרסי גופה מסתבר.
1989 הפודקאסט הוא חלק מהמטה פודקאסט אין הדג מציגים, שבו אני ויונתן מדברים בכל פעם, בכל מיני סדרה על נושא אחר, וכמו שקל לנחש מהשם של הסדרה הזאת אנחנו מקווים, הפודקאסט הספציפי הזה עסק בסרטים מ-1989, ודיברנו בכל פרק על סרט אחר. הבעיה היא שיצאו הרבה סרטים מ-1989.
נכון, יותר מ-12 לפחות.
כן, ולא רצינו לעשות פרק אחד על כולם, אז יונתן בגאונותו אין קץ אמר, בוא נסיים פשוט טעונה, ולדבר על כל הסרטים שראינו מהשנה הזאת, שלא הוקדש להם פרק משלהם.
מה שאמרת, כאילו אנשים הבינו, אבל אמרת, לא רוצים לעשות פרק אחד על כולם, וזה מה שאנחנו עושים, לא רוצים לעשות... בכאילו...
לא, פרק אחד על כל סרט אני מתכוון, כאילו.
כן, אני יודע, אז השאלה אם אתה רוצה לתקן את זה בזה, או לא.
לא, לא.
אוקיי. סבבה. תזכור אבל למחוק את הדיאלוג הזה.
יונתן, שום דבר, זה הפרק שבו אנחנו משתחררים, והמורידים את העניבה, שום דבר לא נמחק. אם יש פרק שבו שום דבר לא נמחק, זה פרק כזה שבו אין מבנה, אין צורה, זה פשוט כזה, יש לנו רשימה ארוכה של סרטים, בוא נדבר
כן.
עליהם.
אז אנחנו, אז כן, אז יש לנו הפעם רשימה ארוכה מאוד של סרטים מדבר עליהם, תום, חלק מהם אני לא ראיתי, חלק מהם תום לא ראה, לא הבטחנו, לא תיאמנו מראש על איזה סרטים אנחנו נדבר באמת. אנחנו כן נגיד שהפעם לא יהיו ספוילרים, כי אנחנו נדבר על הסרטים האלה בצורה מאוד קצרה וספציפית, וזהו, בוא נתחיל את מה שנקרא סיבוב הבזק, סיבוב הברק, איך קוראים לזה בעברית? Lightning Round באנגלית.
לא, סיבוב הברק זה רק עם מאוד ברק, הוא עורך בפודקאסט. ספוילרים לעונה הבאה, לא.
לא, ממש לא. אני נזכר מה העונה הבאה, זה יותר מצחיק אותי. אז אנחנו מתחילים עם נולד ברביעי ביולי. תום, אתה אמרת שלא ראית את הסרט, נכון? כי אתה שונא את אוליבר סטון?
אני שונא את אוליבר סטון, אז לא ראיתי את הסרט בתור מבוגר. יש לי תחושה שזה היה בטלוויזיה כשהייתי נער, כי סרטים תמיד הגיעו לישראל באיחור, אז בוודאי ראיתי חתיכות וחלקים, כאילו יש לי זיכרונות עמומים מקטעים, אתה יודע, אבל יכול להיות שזה פשוט מלראות הטריילר או משהו. אבל כן, כאילו לא, לא, לא ראיתי את הנולד ברביעי ביולי.
אז הנולד ברביעי ביולי הוא מעניין כשני סרטים מקבילים. כסרט של אוליבר סטון הוא הכי סרט של הדמות של אוליבר סטון שאתה יכול למדמיין, הוא על רון, שם משפחה, אני מצטער, אנחנו לא הולכים לבדוק דברים, אני לא הולך לבדוק דברים בוויקיפדיה. כן, רון קובץ', כן, קובץ', משהו כזה. שהוא היה במלחמת וייטנאם, ואז הוא חזר נכה, ואז הוא התחיל להיות פעיל מאוד מאוד מפורסם נגד מלחמת וייטנאם, ובאמת, זה אחד הסרטים הכי אוליבר סטוניים שאפשר לדמיין, כשהוא עוד היה מפוקס על עצמו, נגיד זה ככה, כשהוא לא נתן לטירוף שלו להשתלט עליו, הוא מאוד מאוד אנטי-מיליטריסטי, הוא מאוד מאוד מצד שמסוחף הוליוודית, וככזה הוא פשוט סרט אוליבר סטון, אם אתם בעד זה נהדר. הסרט השני שמעניין לבחון אותו ובזה הוא דווקא סרט מאוד חריג, הוא סרט תום קרוז. כי תום קרוז עדיין לא לחלוטין היה תום קרוז בשנות ה-80, הוא קצת עדיין ניסה להבין מה זה אומר להיות תום קרוז במובנים מסוימים. הוא עבד בשחקים כן היה בעבר שלו, אבל אתה כן רואה איזשהו ניסיונות להיות יותר רציני, או לא רק לעשות סרטים כלילים, ונולד ברביעי ביולי, גם אנחנו אומרים שטום קרוז לא רק שחקן אקשן כמו בשנות ה-2010 והלאה, הוא עדיין סרט מאוד חריג לטום קרוז, שבו כן, מדבר...
יש שלושה שלבים בקריירה של טום קרוז, השלב הראשון שהוא כזה teenage pretty boy,
כן.
שזה בהחלט כזה ממש עד לרגע שנולד ברביעי ביולי, שהוא, אני חושב אפשר להגיד, המעבר לשלב השני, שבו זה טום קרוז, הוא שחקן גדול שעובד עם במ... כאילו,
כן.
מטאפורית, שעובד עם במאים גדולים, ששם את עצמו כחומר ביד היוצר של, אתה יודע, של ספילברג, ושל...
סטנלי קובריק.
ושל כן. מייקל מן, וכזה לא... אתה יודע, גם הסימה בלתי אפשרית הראשון, זה לא היה איזה... עם כל, עם כל הכבוד למקווירי כזה במאי להזכיר, זה מה שמו?
בריין דה פלמה.
זה היה בריין דה פלמה, כן?
כן.
וטום קרוז אומר, אני עובד רק עם השמות הגדולים, כן?
כן.
אני כוכב רציני, אתה יודע, בטעם של פעם שעובד עם במאים גדולים. ואז השלב השלישי זה היום שכזה טום קרוז מרים אצבע משולש למלאך המוות בכל סרט וכזה אומר, נראה אותך, בוא, 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 נראה אם אתה, בוא גבר, נראה אם אתה מנס, קדימה, יאה, בוא, בוא.
כן, אז גם בשלב הקריירת הניסיונית, נקרא לזה השלב האמצעי, עדיין כאילו, זה סרט שלא ראיתי לדעתי מאז שהייתי נער, ועדיין הסצנה שבה טום קרוז מדבר על חוסר היכולת שלו לעונן מול אמא שלו, כשהוא רודף אחריה בבית בכיסא גלגלים, ואמא שלו היא אדם מאוד שמרן או נוצרי, אני שוב לא זוכר את כל דיאלוג, זה מאוד מאוד קשה לקשר את זה בראש החיים טום קרוז, כי הוא טום קרוז, הוא אין לו איבר מין, הוא ברבי, כאילו... יש לו נשים שהוא איתם כי זה דרישות התסריט, אבל הפרסונה שלו היא כל כך אמינית במובנים מסוימים, בחלקים מסוימים ממנה, והשלב הזה האמצעי באמת היה, וגם כשהיא מינית, היא תמיד מאוד מאוד, אתה יודע, גברית, ואתה יודע, אהבה בשחקים, והוא הגבר, והוא מצליח לטוס הכי חזק וזה, ופה לראות את טום קרוז מדבר, כאילו, כזה, אני לא זוכר אפילו אם הוא שולף אותו, רק עושה תנועות כאלה, זה מאוד כזה, או, וואו, אף פעם לא ראיתי את טום קרוז ככה, והוא אכן לא ראיתי אותו גם די מאז ככה, אפילו במגנוליה, שהוא לדעתי כנראה התפקיד הכי טוב שלו, פלוס מינוס, הוא מתחיל מתוך, אתה יודע, המונולוג שלו, על ה-Tame the Cunt, לאלף את הווגינה, ולכבד את הזין, אז כזה, תפקיד שבו הוא מוצא ככל כך אומלל, כל כך חסר כל, זה באמת... חריגה בלתי אפשרית בקריירה שלו, וזה מאוד מעניין לדבר עליו ככזה, אבל אנחנו לא נדבר עליו כי אנחנו עוברים לסרט הבא.
לא, יש לי שאלה אבל, יונתן, איך יקראו לסרט ההמשך לנולד בארבעה ביולי שייצא עוד שנתיים?
הלגאסי סיקוול של נולד ברביעי ביולי, נולד בחמישי ביולי כמובן.
יהיה לו רגלי רובוט, הוא יקפוץ וילחם וכזה, הפעם ייתנו לנו לנצח.
כן, הפעם ננצח את זה.
יונתן, אני אחסוך לנו זמן.
כן.
אני הולך לדבר על שלושה סרטים במכה.
או וואו, זה
מורד, טוב. כן.
כן,
כי 1989 זה די הזניף של מה שרוג'ר איברט קרא The Wanza. זה סרטים שבהם Wanza X and Wanza Y, והם בדרך כלל שוטרים שנלחמים בפשע. אז ב-1989 יצאו Tango וקש, שבו סילבסטר סטלון וקורט ראסל הם שני שוטרים, אבל אחד מהם הוא נורא מסודר ומוקפד ולובש חליפה, והשני הוא כזה טיפוס קשוח כזה שאוכל פיצה ישר מהקופסה. יצא נשק קטלני 2, שבו אחד מהם זקן והשני מתחיל להזדקן אבל עדיין לא זקן לגמרי, וטרנר והוץ', שבו אחד מהם הוא בן אדם ואחד מהם הוא כלב.
אל תגיד להם מי זה מי, כן.
כן, טום הנקס משחק אחד מהם, אני לא בטוח. כאילו זה סרטים שמאוד כזה... כאילו, נשק קטלני וטנגו וקש מאוד מאוד... שתיים וטנגו וקש מאוד מאוד דומים, כמובן. אבל... גם טרנר והוץ', שהוא יותר קומדיה מסרט אקשן, עדיין מרגיש מאוד חלק מהמיני גל הזה, שבזמנו נחשב כזה שיא הזבליות של כזה, זה רק יריות ופיצוצים, והיום נראה כל כך כזה... הם צילמו את זה באופן פיזי, והם, אתה יודע, הם הביאו אנשים שיפוצצו מכוניות אמיתיות, ויש סצנות ארוכות שבהם הדמויות יושבות ומדברות ולא מחליפות וואן ליינר שנון אחד. איזה סינמטוגרפיה, אדוני. כאילו, אני רואה מבקרי קולנוע של טוויטר שמיינו כזה אומרים, אתה יודע, זה כזה זה והסנדק 2 באותה רמה. נשיק את הנין 2 והסנדק 2. וזה סרטים שאני נהנה מהם עד היום ברמות שונות, כאילו... עוד פעם, אני זוכר את טנגו וקש היה כזה פאנצ'ליין בשנות ה-90 בתור המיץ של הזבל של בדי קאפ מובי, ואתה רואה אותו ואתה כזה... לא, זה מאוד מבדר, כאילו... קורט ראסל, by definition, אתה יודע, הוא תמיד כיף לצפייה.
כן.
וכלבים זה חמוד, כאילו, תגיד מה שתגיד על טנגו וקש, כלבים זה חמוד.
כן, תראה, אני חושב שבעיקר יש כאילו איזשהם פערים של מה שדמיינו שיכול להיות, אני אפילו לא יודע אם זה מיץ של הזבל או לא, כן? כלומר, הטעמים, הסגנונות, הכל כל כך משתנה שכזה... כן, כזה אני יכול לדמיין למה אז זה היה נראה כל כך בדיחה לדמיין מישהו וכלב שלו, כי זה גם היה חברה שהייתה כל כך אנטי-ג'נריסטית, או במובן מסוימם. כאילו היית חייב ממש להיות, אם היית רוצה להיות שובר קופות מדע בדיוני, היית צריך להיות מאוד מאוד, כאילו, אתה יודע, רציני לגבי זה, ולא היה מקום לקמפיות, והיום, כאילו, הכל יכול להיות הרבה יותר מטומטם באיזשהו מקום. ולאפשר לסרטים, כאילו, זה שזה סרט על זה, על הזה והכלב שלו, לא אומר שזה הזבל של הזבל, כי זה יכול להיות, כי לפחות אתה יודע, לא יודע, הם מדברים על משהו.
לא, כי בימינו, הייתה גרסה מודרנית לטרנר ורוץ', נכון? היה רימייק שהלך ישר לסטרימינג או משהו כזה, או אפילו סדרת טלוויזיה?
אני לא מכיר. אני יודע שעשו לזה מחווה בסקראבס, אבל יותר מזה אני לא יודע.
לא, כי מה שאני מדמיין בתור הגרסה המודרנית אחרי הכל זה סרט מודע לעצמו, שבו אתה יודע, למישהו יש שותף שהוא כלב, ומהירים על זה כל הזמן כזה, זה לא נורא מוזר ששניכם, אתה יודע, בן אדם וכלב?
כן.
ואז היה קשוט כזה, לא, 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 אתה יודע, זה מה... אוקיי, הייתה ב-2021 סדרת טלוויזיה בשם טרנר והוץ' בדיסני.
כמובן.
כמובן.
מישהו שמע על זה? מישהו משחק בזה? או שפשוט... טכנית יש סדרת טלוויזיה, הם פשוט מקווים שלא תמצא את זה באפליקציה של דיסני פלוס.
ג'וש פק משחק את הבן של הדמות של תום הנקס.
ותום, ומי משחק את הדמות של הכלב? זה פחות כלב אמיתי הפעם, כי דיסני לא אוהבים לעבוד עם חיות באמת, הם מאוד מאוד חזק ב-CGI.
רוב האנשים לא אוהבים לעבוד עם חיות אמיתיות, אני מניח.
אני לא יודע, מייקל ביי מביא את הכלב שלו לסט של הסרטים וכזה, עכשיו הוא דמות.
אני לא יודע, אני רואה שרג'ינלד ון ג'ולסון הופיע שם כמה פעמים.
אוקיי, יש לך משהו להביא לשלושת הסרטים או שאנחנו עוברים מעלה?
נשק קטלני 2 הוא הטוב מכל השלושה האלה, כי אפילו נשק קטלני שפחות מנשק קטלני הראשון עדיין מבדר.
סגור. אני גם ימשיך בתמה שלך בלארוז שני סרטים ביחד, ואני ארוז בתמת סדרות בזיכיונות מאוד אוהבים, תכלס הם פשוט פחות טובים וזה בסדר, זה לא אומר שהם נוראים, אבל כזה, כן, כשאתה חושב על הזיכיון, זה לא מה שאתה חושב עליו. אני מדבר כמובן על בחזרה לעתיד שלו שמכסחי השדים 2, שזה בסדר, מכסחי השדים, כאילו הם סרטים בסדר, אבל... האמת היא, רגע, זה בחזרה לעתיד 3 או 2? עכשיו אני מרגיש...
2,
אני לוקח את מה שאני אומר אחורה.
ואתה בבעיה, כי בחזרה לעתיד 2 הוא מאוד מאוד טוב.
כן, כן, אני בבעיה. היה רשום לי 3, אתה רואה, זה מה שקורה כשלא עושים...
יונתן שינה את קו הזמן, ובקו הזמן הספציפי של יונתן, בחזרה לעתיד 2 יצא אחרי בחזרה לעתיד 3, וזה היה חלק מהטריקיות. זה באמת היה רעיון לא רע בכלל, אני חושב. כאילו, אם הם היו משחררים ב-89, את בחזרה לעתיד 3, ואז הם כזה... רוצים לדעת איך הגענו לפה, למה הם במערב הפרוע, תצטרכו לראות את בחזרה לעתיד 2.
זה היה יכול להיות מאוד לא, בחזרה לעתיד 2 יש לי הרבה פחות תלונות עליו.
בוא נתלונן על מכסחי השדים 2.
בוא נתלונן על מכסחי השדים 2.
זה לא סרט טוב.
זה לא סרט טוב בכלל.
זה גם לא סרט היום ונורא בניגוד לכמה.
כן, לא, זה שהוא פשוט המשך. כלומר, כל מה שאנחנו שונאים, לא יודע אם אנחנו, אבל כל מה שלרוב שנו בהמשכים שזה מרגיש כמו הם
הסטטוס קוו חוזר לאפס כדי להצדיק למה הדמויות הם לא מלכי העולם אחרי שהם הצילו את...
שום דבר לא השתנה, זה אותם ביטים פלוס מינוס, הכל כזה פשוט אותו דבר, רק בשביל שזה יהיה אותו דבר, כלומר, לא היה כאן סיפור, כן?
אני כן אציין, האפקטים נהדרים, העיצוב במיוחד, עד היום אני זוכר את הסצנה בבית המשפט עם הרוחות של האסירים, שכאילו מגיעות לרדוף את בית המשפט והן כבולות כאילו לכיסאות החשמליים שעליהם הוא יצאו להורג. זה רגע נהדר, זה עיצוב מושלם, זה האפקטים של אז שזה כזה, אתה יודע, לא מה שהיינו קוראים לו CGI, כן. אבל כבר יש קצת מחשוב, אתה יודע, ברמה של האורות והכל, אבל זה פשוט, אתה יודע, עם בובות ועם המצלמה והכל, זה נראה מדהים.
אבל זה פשוט לא נחוץ. עד היום. זה פשוט סרט שקשה להגיד עליו שהוא נחוץ, ושוב, גם מכסחי השדים הראשון, אני יודע, כי אני חושב שבארצות הברית הוא מאוד אהוב, מחוץ לארצות הברית קצת פחות, וכזה זה פשוט זיכיון שאני לא מרגיש שאף פעם הייתי כזה וואו, אני חייב להראות את זה. הסיבה היחידה שאני חושב שאני צריך להראות את זה, זה כי הוא כל כך בכאילו מעמד על בסטטוספירה שכזה צריך לדעת על מה מדובר, אבל מבחינת 100 הסרטים הכי טובים במשהו, הוא לא באמת שם, לא הראשון ובטח לא השני.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. הוא אחד מ-100 הסרטים הכי טובים בסדרת מכסחי השדים.
כן, אני מקבל את זה. נחזור לשנייה בחזרה לעתיד 2, זה סרט טוב, אני לא חושב שיש משהו לחדש בזה שזה סרט טוב, כאילו בניגוד
זה סרט שדיסקסו הרבה מאוד,
לא, אבל בייחוד אם אנחנו משווים אותו רגע למכסחי השדים 2, זה היה כל כך בקלות יכול להיות, אתה יודע, הם חוזרים עכשיו לסבא שלו וכאילו אין פה שום דבר להגיד, ובמקום זה הם בודקים באמת איך אפשר לשחק עם הדברים, עדיין להישאר נכון איך כן לעשות, אתה יודע, את כל האזכורים והקריצות לסרט הקודם, אבל לשדרג אותם, להלהיב אותם, לעשות אותם יותר ולא פשוט אותו דבר. וגם לפתח את הדמות של מרטי, כאילו זה לא מרגיש שמרטי לא למד כלום מהסרט הראשון. וזה טוב, וזה עובד.
לא, זה גם סרט ששם את דוק הרבה יותר במרכז. כן. בסרט הראשון הוא היה כזה, אתה יודע, הוא דמות טובה שמאפשרת להזיז את העלילה, אבל הסרט הראשון היה 80% מרתי, והסרט הזה זה יותר כזה 60-40.
משהו כזה. טוב.
וזה כבר כאילו משנה את איך שהיצירה נעה ומתנהגת. ועוד פעם, שוב, אפקטים 1989, הזכרנו גם פעמים, זה שנה מאוד טובה לאפקטים, כי זה די כזה השיא של האפקטים הפיזיים, כאילו סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. של האנשים, כל האנשים האלה שעבדו על עיצובי מפלצות בשנות ה-70 וה-80, הגיעו סוף סוף לכזה, אוקיי, זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות את זה, אז זה גם נראה נהדר, וגם יש לזה נוכחות פיזית, שהשחקנים חייבים להגיב אליה, ובימינו, שוב, הסצנה שבה הם רוכבים על הובר בייקס, הובר סקייטבורד, whatever, הייתה נעשית ב-CGI. כאילו, אתה יודע, היה לך בובות CGI של האנשים האלה רוכבים, ומדי פעם היה לך קאט ורואים את הפרצוף של השחקן כאילו מודבק או משהו כזה.
כן, לצערנו כן. טוב, סרט הבא.
סרט הבא, ובכן, אני הולך לדבר, יונתן, על סרט אנימה. שמעת על זה?
זה מהודו, נכון?
לא מהודו, ולא מסין. בא לפת היום 50 שאנחנו מקליטים מאוד מאוד חם, עד שהפרק יעלה אני מקווה יהיה קר יותר. אני הולך לדבר על Pet Labor The Movie, חשוב לציין כי היו עוד שני Pet Labor אחרי זה, Pet Labor The Movie 2 ו-Pet Labor The Movie 3. Pet Labor זה סדרת אנימציה יפנית על שוטרים שמשתמשים ברובוטים ענקיים, וההוק של הקונספט זה שמקום שהרובוטים יהיו, אתה יודע, כזה, זה סופר רובוט שאתה צורח, אתה יודע, כזה, שמות התקפות וזה שולף חרב לייזר, הרובוטים הם פשוט כזה עוד פיסה טכנולוגיה שהתווספה, כאילו, במאה ה-20 לארסנל האנושי, ואת יודע, יש שוטרים שעושים את זה, אבל בעיקר אנשים שעושים את זה לבנייה ולהזזה דברים, וזה פשוט עוד משהו. אז הגיבורים שלנו הם לא גיבורי על, הם סתם, אתה יודע, מחלקת שוטרים, כאילו. ואפילו לא מדרג נבחר במיוחד. אז הסרט לוקח את הקונספט הזה וקצת מנפח אותו, כי בכל זאת זה גרסה קולנועית, עם איום הרבה יותר גדול, אתה יודע, כזה, או כל טוקיו מאוימת, ויש שורה של תאונות מסתוריות, ומשהו קורה, ויש קונספירציה. זה סרט של ממורו אושי, מגוסט אין דה של.
אוקיי.
אז הוא נראה נהדר.
והוא גם
פשוט יפהפה לצפייה. כמובן שיש סצנה שבה יש טנק עכביש.
חשוב.
זה טנק על כמה רגליים עם תותחים.
חשוב מאוד.
שמושמד, כי ממורו אושי חייב אבל חייב, לא יודע, יש לו משהו נגד הכבישים.
אולי רק לרובוטים.
כן, הזיכיון הזה לא נראה לי כאילו כל כך, עזוב לא הצליח בארץ זה מלא, אבל הוא לא כל כך מוכר ל בימינו, כאילו פט לייבור לא שרד את הזמנים, כמו נגיד משהו כמו דרגון בול זי, שהוא בערך מאותה תקופה,
כן.
או אפילו גוסט אין דה של. אבל אני באמת ממליץ לכל מישהו שהוא קצת חובב אנימה, ללכת ולחפש את הסרט הזה, וגם את סרט ההמשך. שניהם של אושי, ממש ממש טובים.
ופט לייבור לפט סמטרי, בית קברות לחיות הוא ספר של סטיבן קינג, אני חושב שהוא אחד העיבוד...
אגב, בעברית תרגמו את זה לחיות בחטא, או שהם אימצו את רוח המקור של מיספלינג וקראו לזה בית קברות לחיות בחף.
לדעתי, מה שהם בספר, הם שינו את הקוף לקף של בית קברות. כאילו, הסמטרי, לא הפט.
אוקיי, גם בסדר.
זה סרט אימה לילדים. כאילו, וזה לא דווקא משהו רע, אני חושב שזה ז'אנר מאוד מכובד, אבל... אתה יודע שאנשים שמדברים אליו בעירת כבוד וכזה, זה הסרט הכי מפריד שאי פעם ראיתי, התמונות שם רוטפות אותי עד כל חיי, וכבאדם מבוגר אני לא מבין אפילו, אני מבין איפה זה יכול להיות שאתה ילד. למבוגר זה מאוד מרגיש כזה, אוקיי, כאילו, אתה טמבל נורא, תפסיק לקבור דברים בבית קברות לחיות הזה, אבל חוץ מזה, כאילו, וכן, זה פשוט... סרט שאם אתם מקשיבים לנו ואתם בני 13, אז קודם כל, וואו, כל הכבוד, דעתי. ושנית כל, לאכול לראות את זה, ואם עברתם את...
כאילו, בני 13 בימינו יראו את בית קברות לחיות המקורי.
הוא הרבה יותר טוב ממה שאני מבין מהחדש, אז כן, כלום.
לא, כן, אבל זה כזה... אני לא חושב שבני 13 מחפשים קלאסיקות אימה משנות
השמונים. אני לא יודע, אני מאמין שבני 13,
אולי בני 13 בימינו הרבה יותר מגניבים ממה שאני חושב.
אני מאמין שעדיין יש את הטקס של לבוא ולראות סרט מפחיד ביחד, והוא פחד, הוא לא פחד, רק היום אולי כנראה אתה מצלם יותר את החוויה יותר בטלפון שלך.
ובכן, אז אם יונתן הזכיר סרט אימה על ילדים שעושים דברים שהם לא אמורים לעשות, כמו לחזור מהמתים, אני הולך לדבר על עוד סרט אימה של 1989, שעוסק בילדים שעושים דברים שלא צריכים לעשות. Look Who's Talking של אימי הקרלינג, שבו ילדים מדברים.
תינוקות, ילדים אמורים לדבר. כן.
לא, הם לא. Children should be seen, not heard. ומדברים עוד בקולות של ברוס וויליס נגיד, שזה בכלל כאילו. לא. הסרט הזה היה להיט, זה כל כך מוזר לחשוב על זה. כאילו. הקונספט שלו הוא כזה, זה דרמה... קומית דרג גימל, אבל מה אם התינוקות יכלו להביע דעתם?
אני חושב, תקשיב, לא ראיתי את כולם, ולא ראיתי את רובי מדבר, מה שהייתי ילד. אבל היה תקופה שהוליווד חשבה שתינוקות הם יצור קסום היסטורי. כאילו יש את שלושה גברים ותינוק, ויש את Look Who's Talking, ויש גם כזה Big Baby's Day Out, אני לא זוכר איך קוראים לזה, וכזה הם חשבו שכזה, וואו, מה קורה במוח התינוק? איזה יצור מדהים, לא רק היינו יכולים לדעת, וזה כאילו מרגיש כמו או סרטים של תסריטאים שלראשונה היו צריכים לראות את התינוק שלהם ולבלות איתו יום, והם כזה וואו, תינוקות הם לא סתם אבלים, או להפך, כזה תסריטאים שברחו מהבית ברגע שהתינוק נולד וכזה, מעניין איך זה לגדל תינוק, לא רק הייתי יכול לדעת.
אנשים בהוליווד של שנות ה-80, אז אני מניח שכזה, תינוקות, זה מגיע מקוקאין? זה כזה, זה צץ מהרמה שאתה שם על השולחן? לא בטוח.
כן. כן, זהו. יש לך עוד משהו להגיד על הסרט הזה? הוא מומלץ? ראיתי אותו לאחרונה? אני לא ראיתי אותו כאמור.
לא, עבר הרבה זמן, אבל שוב, זה מהדברים האלה שהיו בטלוויזיה כל הזמן שהייתי ילד, אז, ובניגוד לארבעה ביולי, אתה יודע, כן, הייתי יושב וצופה בזה, אז זה מספיק דברים חרוטים לי בזיכרון, אבל זה פשוט, זה לא סרט טוב. כאילו, אני מצטער, אני בטוח שבשלב זה או אחר, מישהו ב, אתה יודע, עולם המדיה החברתית יגיד, אתם יודעים מה זה יצירת מופת שאנחנו מדברים אליה מספיק, תראו מי מדבר.
אני חושב,
כאילו זה יקרה,
אתה כן? כן, אני חושב שאנחנו פספסנו את זה, אני חושב שפספסנו את הרגע של זה, של תראו מי שמי מדבר. גם כזה, זה סרט, כי, לא יודע, זה מרגיש סרט שמאוד, כאילו, זה מרגיש כמו הסרטים של, אתה יודע, שזוג פודקסטרים כזה, שעושים כזה, וואו, לא תאמינו שזה סרט שהיה קיים. אני מרגיש שזה סרט מהסוג הזה יותר, שכזה.
או, בהחלט, כן. או בדיחה. כאילו, זה נראה יותר במחשבה לאחור, כמו בדיחה שהייתה מופיעה ב-30 רוק.
כן.
טרייסי ג'ורדן, הוא מגלם קול של תינוק.
כן, כן. טוב, אני קופץ הלאה, ואני שוב אנסה לאחד דברים בסיבוב הזה, כי אנחנו בדגש של זריזות, ואני אחד שני סרטים, אני חושב שאחד יותר נקטל מהשני, אבל שניהם מאוד כזה, הוליווד הלבנה מנסה להראות שהם בסדר עם שחורים, בסך הכל, ושניהם היו הצלחות סבירות גדולות באוסקר. אני מדבר על הנהג של הגברת דייזי ותהילה, גלורי. קראו לזה גלורי או תהילה בארץ? נראה לי גלורי. כבר לא זוכר.
אני לא בטוח. בוא נגיד שקראו לזה
גלוריה. בוא נגיד שקראו לזה גלוריה.
על שם גלוריה.
כן. האחד היותר מושמץ, זה רק בגלל שהוא זכה, אני מרגיש, וזה הנהג של גברת דייזי. שהוא סרט בסדר, צריך להגיד את זה. ממש אנשים שונאים אותו, בייחוד כי כאילו, הוא זה שהרביץ לספייק לי בסמטה, ולקח לו את הכסף, אבל כזה, זה לא אשמתו שהוא סרט חמוד, אין לו יומרות להיות יותר מסרט חמוד, כזה אנשים, אתה יודע, מדברים על התפיסה הגזענית המאוד בסיסית שלו, וכזה, כן, הוא לא מסה על גזענות, הוא סרט חמוד להעביר איתו, צהריים, ובעבר, וגם בימינו יש להגיד, סרטים כאלה זכו באוסקר, אם מספיק אנשים ראו אותם בצהריים ונהנו מהם. עכשיו, יכול להיות שהסנטימנט אז היה באמת שכזה, וואו, אישה לבנה נחמדה לאיש שחור, אבל אם גם כאילו, בשבילי אני פשוט, זה לא מכביד על הסרט, נגיד את זה ככה. ואני פשוט מצליח להדחיק את זה, וכשמדחיקים את זה, אם אמורים להדחיק את זה בכלל, איזה סרט שעובד על, אתה יודע, הוא חמוד, היא חמודה, כולם חמודים. הסרט השני הוא תהילה, והוא סרט על מלחמת האזרחים.
אגב, בהחלט קראו לו בעברית גלורי, כנראה שלא להתבלבל עם תהילה.
כן. גלורי הוא סרט על מלחמת האזרחים, שאני זוכר במאורפל את מג'ו ברודריק במבטא נורא על סוס.
כאילו, אם רצית לבחור שחקן שלא מתאים לשחק, אתה יודע... חייל מהמאה ה-19, זה כזה, מישהו שנראה איך בימינו אומרים, פרצוף שיודע מה זה טלפון היד, אז מתיו בודריק זה פרצוף שיודע מה זה טלוויזיה, כאילו.
כן, הוא משחק גנרל שם שנראה לי מופק, אני כל כך לא זוכר את העילה, אני מפחד להביך את עצמי, אבל מה לעזאזל, זה הפרק המטורף שלנו. הוא משחק חייל שמופקד על פקודה, כאילו על פלוגה, על פלוגה של חיילים שחורים, דנזל וושינגטון לדעתי מלקים אותו באיזשהו שלב, נראה את זה הסצנה הכי עוצמתית כאילו, שכזה בגלל זה הוא זכה באוסקר, כן.
זה הסצנה שבה הוא מוריד את החולצה ומראה כאילו את ההצלפות.
כן, ואני זוכר שחשבתי שדנזל וושינגטון כל הכבוד לזה שהוא זכה באוסקר, אני זוכר שזה מאוד סרט של אדוארד זוויק, שקשה לתאר את זה כאילו, כזה, הסרטים של אדוארד זוויק הם תמיד כזה, כמעט לא בסדר, כזה, הסמוראי האחרון, ואז כזה, עשור אחר כך כזה, היי, למה תמיד יש אנשים לבנים שבאים להיות סמוראים? תנו לסמוראים להיות סמוראים אחרונים, למה תום קרוז צריך להיות סמוראי?
כאילו, אדוארד זוויק הוא במאי שהיה יכול להיות כלי טוב בידיו של איזה מפיק מתואב משנות ה-40.
כן, חד משמעית.
כאילו, אם הוא היה בשנות ה-40 והיה איזה מפיק גדול ב-MGM או בוורנר ברדרס, שהיה כזה אומר לו כל הזמן, אז אתה רוצה לעשות את זה, אל תעשה את זה. אני אגיד לך מה תעשה. התפקיד שלך זה להיות על הסט ולהצביע על השחקנים. זה הכל. אבל לא, לא. יתרה מזלו, והוא ביים את רוב הסרטים שלו בשנות ה-80 עד שנות ה-2000, וזה כזה, המגבלות שלו כיוצר נחשפות במלואן, מה שנקרא, שזה, אתה יודע, זו שורה של רעיונות מעניינים שבמאי טוב, היה עושה איתם הרבה יותר, אבל אחרון הסמוראים לוקח, עוד פעם, סיפור מאוד מאוד מעניין על, אתה יודע, מאבק פוליטי בין שני מעמדות שנוגע במודרניזציה וביחס של מדינה עם זרים, והופך אותו לכזה, הטובים הם טובים כי הם אצילים ונחמדים, הם לא משתמשים באקדחים, והרעים הם רעים כי יש להם אקדחים, וזה אפילו לא הקטע של כזה, תום קרוז הוא אגב, תום קרוז הוא לא הסמוראי האחרון, סמוראי... זה פלורל של עצמו, זה, הם אחרוני הסמוראים, כל הקבוצה ביחד הם אחרוני הסמוראים.
כן, שוב.
זה טעות של המתרגם, כאילו, אבל מובן לי לחלוטין למה גם בחול חשבו שמדברים רק עליו, כי הפרסום של הסרט והעובדה שהוא שם את תום קרוז כל הזמן במרכז עושה את זה, אבל...
לא, כן, הסרטים שלו...
או מה, הוא עשה את דפיינס, כאילו?
נראה לי ש... אז זה על הפרטיזני? כן, נראה לי שכן, אבל לא ראיתי. אז קשה לי לזכור באמת. בקיצור, כן, אני חושב, כאילו, הראשונת ה-40, הוא כל כך באיזשהו מקום תואם אליה קזן כזה, של כזה, כל הסרטים שלו הם חשובים, הם על נושא, לגעת ביהלום, גלורי, סמוראי, תמיד סרטים כאלה, חשובים, 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 סרטי שיעור חברה כאלה. וזה טוב וזה רע, כאילו הוא עושה אותם, הם מאוד מהנים יחסית לסרטים האלה, הוא עושה אותם נפלא, אבל הם תמיד כזה שלב אחד.
לא, 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 אפילו לא אליה קזן, בזמן שדיברת הבנתי מי הוא. הוא הגרסה הפחות, המאוד פחות טובה של סטנלי קריימר.
כן, כן, יש.
הוא כל כך סטנלי קריימר דרג גימל.
גימל זה קשה, אבל לכל הפחות בית, כן.
לא, okay. לא, גימל, אני, כי, תשמע, סטנלי קרמר עשה כמה שטויות, אבל רק על משפטי נירנברג, כאילו, אדוארד לי היה רוצה.
אוקיי, יודע מה, אני מקבל, כן.
הוא לא מעז אפילו לחלום על זה, הוא מעז לחלום על חלום שבו יותר לו לעשות משהו ברמה.
אני מקבל. תום, מה אנחנו מדברים עליו עכשיו?
מה אנחנו מדברים עליו עכשיו? טוב, אז נמשיך בתמה של לקצר בעזרת שני סרטים. אז יונתן, 1989, האמריקאים מגלים שיש דבר כזה שנקרא אומנויות לחימה.
מעניין.
ושמותר להרביץ לאנשים בצורה שהיא לא פשוט לעמוד מולם ולזרוק גרוף אחד, אז אני הולך לדבר על The Best of the Best ועל קיקבוקסר.
אוקיי.
ואלה שני סרטים שקיימים, ובאחד הם יש את ואן דאם, אז הוא קצת יותר מפורסם, אבל זהו פחות או יותר.
כאילו... ראית אותם לאחרונה? מתי ראית אותם פעם אחרונה?
קיקבוקסר לא ראיתי כבר יותר מעשור. אבל זה עוד פעם, זה משהו שהיה לי בקלטת וידאו וראיתי אותו מספיק פעמים כדי לזכור אותו שוב ושוב, וזה מסוג הדברים ששוב בימינו זה מוזר לחשוב עליו, כי זה סרט אקשן אבל שיש בו כל כך מעט אקשן. זה 80% מהסרט זה פשוט ואן דאם, זה המתאמן, וכשאני אומר מתאמן אני מתכוון עושה שפגטים כל הזמן.
שפגטים זה חשוב,
כאילו, כי זה מה שוואן דאם עושה.
כן.
ובסט אוף דה בסט, שאין לו אפילו את ואן דאם, זה סרט עם אריק רוברטס, כאילו, ואריק רוברטס, הוא יכול להיות מאיים, אבל הוא לא יודע להרביץ לאנשים, כאילו, הוא לא פעלולן. אז זה סרט מאוד מאוד מוזר, שבו, את יודע, הקבוצה האולימפית של ארצות הברית, מתחרה בקרב אומנויות לחימה, מול קוריאה. והקונספט הגדול הוא שזה תחרות קארטה, שזה לא אומנות לחימה שקוריאה מפורסמת בה בכלל.
לא, אבל נחמד שאתה שהם מגבדים, שהם מראים שגם קוריאנים יכולים לעשות קארטה, אתה יודע? אנחנו לא מוגבלים.
לא, אבל זה נראה לגמרי כזה קטע של, טוב, אתה יודע, זה השם שהאמריקאים מכירים, כי היה את קארטה קיד.
כן.
אז נקרא לזה ככה, קיקבוקסר לפחות כזה, יש עוד סוגים של אומנויות לחימה. אני לא יודע אם בקיקבוקסר הם איפה אומרים את המילים מוי טאי, או שהם פשוט אומרים, לא, לא, זה קיקבוקסינג. You kick and you box. יש סרטים של ואן דאם שאני חושב שהזדקנו, נגיד, בסדר, כמו, כאילו, בלאד ספורט, שהוא סרט מאוד, ספורט דמים, שהוא סרט מאוד סופר סטריאוטיפי, בהרבה מידות, אבל לפחות יודע, האקשן טוב, והוא נורא נורא מהיר בכזה, מה העלילה? יש טורניר, מה קורה? הם מרביצים אחד לשני הסוף. ואז יש לך משהו כמו קיקבוקסר או בסט אוף דה בסט, שהם כזה, טוב, יש רק סצנת מכות אחת גדולה לקראת הסוף, אז אנחנו צריכים לבלות שעה וחצי בקשקשת ברשת, כאילו.
אני נורא רציתי לאהוב את הסרט של ז'אן קלוד ואן דאם, שזה מטה, והוא משחק את ז'אן קלוד ואן דאם.
JCVD?
כן, זה לא עבד לי. ואני חושב שזה בערך הסרט היחידי שראיתי איתו באמת, כאילו, שהוא בתפקיד ראשי.
מה הבחירה הבאה שלך?
מה הבחירה הבאה שלי? כמובן אני חושב שאחרי ז'אן קלוד ואן דאם אנחנו צריכים לעבור לפדרו אלמודובר עם קשור אותי אהוב אותי. סרט שראיתי, אני חושב צעיר מדי אולי, אני לא יודע.
כאילו צעיר מדי לראות סרטים של אלמודובר, זה מתחת לגיל 30 אני חושב.
כנראה, זה סרט שבו, אם אני זוכר נכון, יש אישה שאנטוניו בנדרס חוטף, ואז זה מתפתח למערכת סאדומה זו מוזרה, ואני לא זוכר את העלילה באמת, אז אני לא יכול להגיד כאילו, זה מאוד פורץ דרך, זה מאוד פמיניסטי, זה מאוד זה. זה בעיקר באמת מאוד סרט שבו פדרו אלמודובר מציג סטיות מיניות בצורה קולנועית מאוד, כאילו אתה יודע, אתה לא יכול להגיד, זה פורנו, אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא, כאילו, עם אלמנטים אירוטיים מאוד כבדים. וכן, זה כל מה שאני זוכר מהסרט הזה, אני חושב שהוא מומלץ, בזיכרון שלי הוא מאוד טוב, אבל יכול להיות שהסוף ממש ממש שראיתי הוא נהיה כזה, זה התיישן נורא רע.
לא ראיתי את זה, אבל על מדובר תמיד נראה לי כמו סוג הבמים ש... אתה יודע, מבקרים רצים להגיד לו, אתה עושה אירוטיקה, והוא יגיד, לא, אני לא, אני עושה פורנו, 100%.
אני יודע, אני לא בטוח, שוב, אבל אני כל כך לא ראיתי את הסרט הזה.
הוא לא מתבייש.
הוא לא מתבייש, כן.
איזה קטגוריה שתכניס.
כן, כן, הוא לא מתבייש חד משמעית, אבל...
הוא לא צריך להצדיק את עצמו.
כן, כן, כאילו אם היו אומרים לו, אתה עושה פורנו, היה כזה, כן, הוגן, פרשנות הוגנת.
יש דברים גרועים יותר לעשות, כמו לא פורנו.
כן. אתה רוצה שאני אעבור לסרט הבא, או שאתה עובר לעוד סרט?
הזכרתי קודם את פט לייבור, אז אני, אם יורשה לי, זה קצת רמאות, כי זה לא פול פיצ'ר פילם, אבל בכל זאת, אני משתמש בכוח שלי בתור הבן אדם שעורך את הפודקאסט הזה, להזכיר את Riding Bean, שזה OVA, למי שלא יודע מה זה, זה Original Video Animation, שזה סדרות וסרטי מנגה שהופצו לא בטלוויזיה, אלא ישר לוידאו בשנות ה-80 וה-90, וכתוצאה מכך עקפו את חוקי הצנזורה. זה דבר ראשון, זה סרט קצר, זה 40 דקות, זה מתרחש בשיקגו, אז אנחנו מקבלים את הגרסה היפני של שיקגו, והריידינג בינג הטיטולרי הוא שכיר חרב סלש מומחה לנהיגה שנזכר לעזור במקרה חטיפה של בת של איזה פוליטיקאי, ומשם והלך זה, כשהזכרתי בתחילת הפרק את כל הסרטי אקשן שנות ה-80 סטייל נשק קטני 2, אז זה כמו אם היית לוקח את הסרטים האלה, דוחס אותם, כאילו אומר כזה, טוב בוא ניפטר מכל הבולשיט שהוא לא יריות ומרדפים, ומגביר אותם פי 10. זה הדבר הכי מטופש שאי פעם תראה. כאילו, Riding Bean הוא לא סתם, אתה יודע, בחור גדול שרי, לא, הוא כמעט על אנושי, כאילו בשלום מסוים יורים לו בראש, והוא כזה, אהו זה נורא כואב, הוא מתנהג כאילו שיקור עכשיו, זה הנזק שקורה כשיורים לו בראש.
כמובן.
אתה יודע, הבחור הרע מנסה לברוח במכונית, והמכונית של Riding Bean נתקע, מה הוא יעשה? הוא ירים את המכונית של הבחור הרע ויזרוק אותה.
כמו שמישהו היה עושה, כן? כמו שכל אחד היה עושה. והם לא כזה
אומרים, הוא רובוט, או יש לו כוחות על זה, קשה, לא, הוא פשוט כזה, אלון שוורצנגר פי 10, כאילו.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על משהו קצר, נראה לי שאפשר לפצות ולדבר על משהו שהוא לא באמת סרט והוא סופר ארוך, ואני מדבר על הדקלוג.
רק בפודקאסט הזה, אני חושב, אפשר לעבור מ-Riding Bean לדקלוג. הסרט הדיבור.
כן, הדקלוג זה סדרת סרטים, סדרת טלוויזיה, תלוי את מי אתם שואלים, תלוי באיזה יום, של הבמאי הפולני קישלובסקי, קישלובסקי, אני לא יודע איך הוא אומר את השם הפרטי שלו, כולם קוראים לו קישלובסקי או קיקי, לקיצור.
כן, זה שירות, אם אתה מזמין את הסרט הזה מהעין השלישית, זה נקרא שירות המשלוחים של קיקי.
כן, וזה באמת נראה לי הפרויקט שהכי שם אותו על המפה, כי זה כל כך שאפתני מצד אחד, כאילו זה עשרת הדיברות, לא האפוס על הציית מצרים, אלא עשר מעשיות מוסר מודרניות, אבל כאילו אמנותיות, לא פשוט כאילו, זה לא טוב לעשות ככה, אלה דברים שגורמים לך להרהר במשמעות של מה זה זה ומה זה זה. ואני חושב שהסרטים האלה מבהירים שאני יכול ממש להעריך את קישלובסקי, ולחשוב שהוא מאוד מעניין, אבל אני לעולם לא אוהב אותו ולהיה כזה, כן, דקלוג, אחד מעשרת הסדרות הכי טובות, או עשרת הדיברות הכי טובות, כאילו, אם אני צריך לבחור איזה עיבוד אני אראה עשרת הדיברות, אני עדיין נראה את נסיך מצרים כנראה.
לא את עשרת הדיברות?
זה סרט טוב, אבל הוא ארוך, הוא כמעט ארוך כמו הדקלוג עשרת הדיברות. כאילו, כל פרק של הדקלוג הוא כזה 50 דקות, אז זה יוצא...
אני הייתה לי הזדמנות לראות אותו לפני שנה בסינמטק תל אביב ופספסתי לצערי. חלקית אני מסתער, חלקית זה כזה לא, 5 שעות רצות.
אני, תראה, זה גם יצא בטלוויזיה, כאילו כאמור, זה...
לא, כן, אבל אני מטיפוס שמעדיף, אם אפשר, במיוחד סרטים קלאסיים ואיכותיים, כי אני יודע שכזה יהיה לי קשה להתרכז בטלוויזיה.
לא, אני מבין את זה, פשוט אני אומר, יש סרטים, כמו אתה יודע, זה כל השם שכזה, עונה שלישית של טווין פיקס היא סרט. זה יצא בטלוויזיה, אפשר לקרוא לזה טלוויזיה, כלומר, יש כל מיני אנשים שנרתעים, כי אתה יודע, אנחנו רוצים לשמור את הקווים, וכזה טלוויזיה רע, קולנוע טוב, וכזה...
לא, אני חושב שזה פשוט מבקרי קולנוע שרוצים להכניס את הדבר הזה שהם אוהבים.
כן.
כאילו, מצד אחד, אני חושב שהם שותים, מצד שני, כאמור, הכנסתי את Riding Bean, OVA, לפודקאסט לקולנוע.
כן, אבל לא כזה בטופ, כאילו, זה... כן, דיברנו על זה 2 שניות, אני מרגיש שזה בסדר.
סליחה, לא אמרתי שריידינג בין זה הסרט הכי טוב של שנות ה-80, זה הסרט סתם.
אוקיי.
בוא נדבר על סרט שהוא כן אחד הכי טובים של 1989. סרט, כאילו, אם הלכת עם קישלובסקי, כאילו, אני מרשה לעצמי ללכת על Tetsuo the Iron Man.
אהבת את הסרט הזה? הוא כל כך, אני לא יודע.
עוד פעם, ראיתי את זה בסינמטק. אז כאילו, זה סרט שדורש ריכוז, כי אם לא יהיה משהו שיכניס אותך, אתה יודע, ישמור אותך על המסך, אתה תרצה להזיז את מבטך.
תום, תנסה לתאר את האלה Tetsuo איש הברזל.
יש בחור והוא הופך למכונה, פחות או יותר.
אוקיי, יודע מה, כן. כל הכבוד, אני לוקח את זה בחזרה. היה פחות אתגר משחשבתי.
זה כזה, אוקיי, מה עם דיוויד קרוננברג, אבל טקאשי מיקה, אבל...
אבל לא צריך קוהרנטיות. כאילו זה כזה,
כאילו, דיוויד, זה כזה, לאנשים שאומרים דיוויד קרוננברג, זה קשה, כאילו הסרט הזה הוא... מסתכל על דיוויד קרוננברג ואומר, זה סרטים לתינוקות, יש שם עלילה, אתה יכול לדעת את השמות של הדמויות.
כן.
פיכסה.
כן, כן. אני מסכים עם ה...
כאילו, Tetsuo איש הברזל, זה העניין, זה באמת כאילו איפשהו ה... לא המיסינג לינק, אבל זה כזה לינק בין סרט לוידאו ארט, כאילו, או וידאו קליפ של שעה וחצי, כי זה פשוט חוויה מאוד מאוד מוזרה, מאוד מאוד אבסטרקטית על השינוי בין אדם למכונה ועל מה זה עושה לתשוקות שלנו ועל מישהו שהוא כזה, אתה יודע, השינוי הזה מגעיל אותו ומפחיל אותו, אבל באותו זמן הוא מרותק והוא מגורה ממנו.
כן, וואי, לינקינג פארק או ניין אינץ' ניילס, כאילו פשוט כזה להדביק את האלבום שלהם, היה יכול לעבוד ממש טוב, אני חושב. כאילו נו מטל היה עובד עם הסרט הזה, אתה מבין מה אני אומר?
בתור מישהו שהוא לא חובב נו מטל, הייתי הולך משהו יותר תעשייתי.
אוקיי, בין אינדסטריה לנו מטל, איפה שהקו הזה הוא נמצא.
אבל כן, זה סרט שאני ממליץ עליו, אבל דבר ראשון, רק אם יש לכם סיבולת קבועה, כי באמת יש שם הרבה סצנות שהם כזה ודבר שני, אי אפשר הסחות דעת, כאילו אני מצטער, כי אם תהיה לכם הסחת דעת, דעתכם תהיה מוסחת. אתם צריכים לראות זה, אתה יודע, אם לא בקולנוע, אז הטלפון לא סתם מחובה, אלא בחדר אחר לגמרי, נעול כנראה.
כן, ואני ממשיך לעוד אחד מהסרטים היותר טובים של שנות ה-80, שאני מרגיש שלא מקבל קרדיט כאחד הסרטים האלה. אני מדבר על המצולות של ג'יימס קמרון. סרט שכאילו, הוא תמיד כזה לא מוזכר כל כך בפילמוגרפיה שלו, ותמיד כזה, הוא גם עשה את האביס, נכון, איך שכחתי?
כי זה אחד מהסרטים הנדרים שלו שלא היו הצלחה כלכלית, נכון?
אני, או פחות כלכלית מאחרים, אני לא זוכר, אבל זה סרט נורא נורא טוב! הוא נורא מגניב, קודם כל הקונספט שלו מגניב. אני, אמרנו בלי ספוילרים, אז אני לא אכנס לזה, אבל בגדול, זה סרט שמתרחש בעיקר מתחת למים, יש שם התופעה לא ברורה, יש חשד למשחקים אטומיים וכל מיני מדינות מתערבות, אז יש כל הזמן מתח, כזה, זה גם איזשהו סרט צוללות וגם איזשהו סרט מדע בדיוני, והכל שם ממש כזה, זה הדברים, הצדדים הכי טובים של קמרון בתצוגת תכלית, והוא לא כל כך חזר כזה, כן, הוא עשה אחר כך את שליחות קטנית 2, שגם נהדר, וכזה, מאז מבחינתי קמרון בנפילה מאוד ארוכה, שאולי עד שהפרק הזה יצא, כנראה שלא, אבל אבטאר 2 ישנה דעתי על זה, אבל כאילו לא, הוא פשוט, הוא מאוד משקיע יותר מדי באפקטים, ופחות מדי בוואו, זה קונספט ממש מגניב, כאילו באמת, הקונספט של המצולות הוא פשוט קונספט מגניב, והקונספט של אבטאר הוא לא מגניב.
מה שנכון נכון. טוב, אז אם יונתן הביא לנו סרט אחד שמתרחש מתחת לים, טם טם טם, מתחת לים,
טם טם טם, אנחנו עוברים לבת הים הקטנה?
אנחנו עוברים לבת הים הקטנה של קלמנס ומאסקר, תחילת הרנסנס של דיסני או whatever. עוד פעם, עבר הרבה זמן מאז שראיתי את זה, אבל שוב, היה לי את זה בריפליי כל כך הרבה פעמים.
זה סרט ש... אני לא אוהב את הסרט הזה.
כאילו, השירים נהדרים.
השירים נהדרים, אני לא אוהב את הסרט הזה.
האם זה סך הכל, כאילו, השירים הכי טובים של דיסני במצטבר, כאילו? כי אני יכול לחשוב על סרטים שיש בהם שירים ספציפיים יותר טובים, נגיד, אני מעדיף את Make a Man Out of You של מולן, או כמה מהדברים באלדין, אבל האם סך הכל יש פה... אתה יודע, אם מסוכמים אותם את השירים הכי
אני,
טובים.
אני, זה כאילו, אתה מאוד מביא לי את זה לפתע על רגל אחת, על רגל אחת אני באמת חושב שאני מעדיף את אלדינו מולן.
כאילו, יונתן, לבת הים הקטנה יש אפס רגליים ומסתדרת, אז כאילו, אני חושב שזה...
אבל היא מבקשת שתיים, נכון? היא מבקשת שתיים, גם היא לא יכולה.
והיא לומדת שזה רע.
היא מתלבטת בנוגע לזה.
רגליים זה רע, זה היה של בת הים הקטנה.
אפס רגליים, טוב, זה, שתי זה, רגליים.
אני מניג לך קישור חינם, אגב, לסרט הבא שתרצה לדבר עליו. תזכרו את זה מה
הסרט הזה, כמעט דיברנו איתו על אילהב, אבל אז היא בחרה בגן עדן לכלבים. זה סרט שהוא מאוד מעורר מחלוקת, ואני בצד זה לא סרט טוב, כלומר, יש מעט סרט, זה לא נכון, יש כל מיני סרטים שאני לא מראה לבת שלי, ובת הים הקטנה קצת שם, וזה מאוד נמצא על הגבול בין, כאילו כשאני מקשיב, ואני חושב שיש בזה משהו מאוד מעניין, שבת הים הקטנה מציג מאוד טוב את הנפש של בת הים הקטנה. והשיר שלה שהיא מתארת את המאהבים שלה, הוא שיר שבאמת כאילו, אתה יכול להתחבר אליה, אתה יכול להבין מה היא רוצה, יש לה רצונות מורכבים יותר מרצונות של נסיכות אחרות, כלומר זה לא רק הרצון שיהיה לה אהבה כמו, אתה יודע, סינדרלה או שלגיה, שבסך הכל בסדר להם בחיים, רק צריכות אהבה, בשבילה יש כאן מאווה כאילו היכנונית, וזה כל מיני דברים שאני מבין, ועדיין, הדברים שקורים בסרט האלה הם כאלה ביטול עצמי מול כולם, שאני פשוט לא נוח לי, לא נוח לי להרגות וכזה, כן, אם את רוצה משהו, תמחקי את עצמך לחלוטין כזהות, אל תתני לקול שלך, ותתני לאחרים לנהל לך את החיים, ואז אולי תזכי בסוף טוב. זה פשוט משהו שקשה לי מדי להראות אותו ולהגיד, כן, זה טוב. אבל אני מכבד את האנשים שאומרים, אני מרגיש מיוצגת כשאני רואה את הסרט הזה.
כאילו, אוקיי, אני בימינו, אם הייתי רואה את זה עכשיו, סבל להניח שהייתי מאוד משתעמם, כאילו, או לא נהנה, כי זה לא, אתה יודע, אני לא רואה כבר סרטים של דיסני כל כך
סביר,
חדשים,
כן, מה? סביר, אני אומר,
כאילו, אני, I'm an old man, יונתן. אני חושב על שבתור ילד זה די סרט מושלם לצפייה, ואתה יכול לדבר על ההשפעה החינוכית שלו, וזה לחלוטין, אתה יודע, נושא לדיון, כשאתה רואה אותו בתור ילד, כאילו, המעבר בין קומדיה לדרמה, לסצנות כמעט אימה, כאילו, כן? הקליימקס המסיבי, כאילו, בסוף, הוא מאוד מאוד חלק, והוא מאוד מאוד איכותי, וכאמור, המוזיקה נהדרת, האנימציה מאוד מרשימה, הסטינג שמוכרים להייר אותם, כאמור, מתחת לים, זה אחד מהסרטים היותר טובים למראה של דיסני, לא ברמה של נגיד פנטזיה, אבל בכל זאת. אז אם אתה מאזין לסרט הזה ואתה ילד בן 9, דבר ראשון, אל תאזין לפודקאסט הזה, כאילו, אתה לא צריך לדעת מה זה Tetsuo the Iron Man, או סרטים של פדרו אלמודובר, אבל אתה יכול לראות בת הים הקטנה, זה בסדר.
אנחנו עוברים מבת הים הקטנה שהיא מתחת למצולות להנרי החמישי.
ניסיתי להכין לך את הקטע הזה אם היא לא אוהבת רגליים, אבל בסדר, הנרי
החמישי. לא, הנרי החמישי. אני יורק.
הנרי החמישי, אתה נוקט עמדה, אתה נושא מאוד דרמטי, אתה סוחף את הקהל.
אוקיי, הנרי החמישי הוא כל כך שפתני.
יונתן, אני יכול להבין את הסרט הזה בלי לראות את הארבע הנריים הקודמים?
אתה יודע, בהחלט כן, כי זה הסרט הראשון. זה הסרט הראשון שקנת ברנה. וזה כזה טירוף שהוא סרט ראשון. זה סרט שהוא עיבוד שייקספירי. עם סצנות מלחמה מאוד יפות. של בן אדם שהוא משחק וכותב ומביים את עצמו. ואולי עוד דברים. וזה עובד. ואתה כל כך כאילו, אתה יודע, יש בכולנו את המקום הזה שכזה, מה, הוא מביים את עצמו וזהו, זהו, לא מצליח, זה, וכזה. זה אפילו, אתה יודע, לא כאלה מקרים כמו פריימר, שכזה, טוב, הוא עשה את הכל, אבל עשה את זה במחסן בבית שלו, אלא כזה שלושה פיסטוקים של תקציב. זה סרט שנראה נהדר, והוא עשוי נהדר, והוא מגניב, והרבה מזה זה בזכות שייקספיר, אבל לא מעט בזה זה בזכות קנת ברנה, וכזה, לא הוגן קנת ברנה. אל תהיה כזה מוצלח, ואכן הוא מאז הפסיק להיות כל כך מוצלח, בהרבה פעמים. אבל עדיין זה סרט...
כאילו, קנת ברנה הוא במאי שייקספירי נהדר, ובמאי בינוני מינוס בכל דבר.
אני מוכן להתווכח על בינוני מינוס בכל דבר אחר, אבל בדברים אחרים הוא בהחלט אני אגיד את זה ככה, הוא במים מאוד ניסיוני במובנים מסוימים, ואתה רואה את הניסיונות שלו, וכשהוא מתנסה עם שייקספיר הוא מצליח להוציא, גם אם לא צדדים חדשים כל פעם, הוא מצליח להפציע את שייקספיר, הוא מצליח להראות לך את זה כמעט בגרסאות שאתה אי אפשר אלא להגיד עליהן אולטימטיביות. וכשהוא מתנסה עם חומרים חדשים, זה מרגיש נראה לי יותר מוזר, כי אין לך את הבסיס לעבוד מולו, וזה לא דברים שהוא מכיר שנים, ואז ההתנסויות שלו והמשחקים שלו פחות נחוצים, אבל הוא כל כך אוהב את המשחקים הטיפשיים האלה עם עצמו, שזה פשוט פוגע בהם באיזשהו מקום.
כן, כאילו, זה סרט מאוד מרשים. כן. רק בשביל הסצנה עם הנאום המפורסם, עם ה... We Band of Brothers, כאילו, שהדרך הקלה לעשות זה באמת פשוט לצלם את הנאום, כאילו לצלם אותו עומד ונועם, שזה אני מאמין שזה הגרסה הקלאסית משנות ה-40 עשתה. אבל אתה מסתכל בסצנה וזה באמת כאילו בונה, מבחינה קולנועית, בונה את זה ממש ממש טוב, שזה, הוא מתחיל את הנאום כשהוא עומד מאחורי שאר הדמויות הראשיות, והוא כזה, מאוד כזה שלוחי, והוא נראה עייף, ואז המצלמה עוקבת אחריו, והמוזיקה נבנית, ונבנית, ונבנית, וכל האנשים כאילו הולכים בעקבותיו.
כן.
זה סצנה ממש ממש מרשימה. או הפתיח, אתה זוכר את הפתיח עם O for a Muse of Fire? שבו במחזה המקורי אחרי הכל, הם מתנצלים בפני הקהל, כאילו שהם כזה, או, זה רק מחזה קטן ועלוב, איך נוכל להציג לכם את הקהל, את כל השדות הקרב והקטל האלה, והם הופכים את זה למין כזה סצנה של, זה מאחורי הקלעים של הסרט, ועד שכזה הדלתות הגדולות נפתחות, ואנחנו עוברים פתאום למבט יותר נטורליסטי של עולם הקולנוע, מאחורי הקלעים, כאילו, אז... הבחירה הקלה בשייקספיר, וזה קל כי זה הרבה פעמים נכון, זה פשוט בוא נצלם את זה כמו שזה.
כן.
כן, כי הדיאלוגים והדמויות הם כל כך חזקים במקור, שאתה באמת כאילו, אל אם אתה עושה שטויות, אל אם השם שלך הוא בז לרמן, קשה מאוד לפשל, כאילו יש סיבה שהמחזות האלה מוצגים שוב ושוב ושוב, כבר מאות שנים, כן? ואפילו, אתה יודע, בשלב מסוים, אפילו קבוצה של ילדי בית ספר שלמדו משחק, אם הם מדקלים את הטקסטים האלה מספיק פעמים, הם יהיו מענים לצפייה, כי הטקסטים עד כדי כך חזקים. אז לנסות להעביר את החומר הזה במבע קולנועי כמו שצריך, זה באמת אתגר, לרומם אותו בלי לאבד אותו, עוד פעם, כמו שבאז לרמן עשה, ואני חושב שזו דוגמה לסרט שמצליח.
תום, אז אני עברתי את תורך, אני מניח, אלא כן אנחנו, אתה מות...
אנחנו מתקרבים לסוף שלי, אתה ראית יותר סרטים מהשנה הזאת ממני, אני מאמין, ואני כאמור החלטתי בטיפשותי לקבץ אותם. אני אזכיר את מותק הילדים התכווצו. סרט של ג'ו ג'ונסטון, שוב, אפקטים נהדרים, מושלם עם הטייל של שנות ה-80, בתור מבוגר הוא די מעצבן לצפייה, כי הילדים האלה מאוד מעצבנים במבוגרים.
אני זוכר אותו רק כילד, כי אני זוכר נורא כזה, וואו, הם בגני בוקר, איזה מגניב, הוא צועק, ואבא שלו יוכל.
כאילו, עוד פעם, הסצנה עם הנמלה הענקית, או ההוגיה שהיא פתאום, אתה יודע, כזה, הארוחה הכי גדולה בעולם. בתור ילד קטן, כאילו, לראות הוגיה יותר גדולה ממך פלפרים. אני חושב שזה משהו שכל ילד היה רוצה.
ואז יש את הסרט המשך שאני לא ראיתי, של הני...
לא, הסרט ההמשך זה קיבצנו את עצמנו, ואז השלישי זה התינוק נהיה גדול. זה לא הזכרת את זה בסצנה שלך של ילדים, תינוקות בתור...
אוקיי, אז אני גם אקבץ, אני אקבץ, אתה לא קיבץ, אני אקבץ סרטי נאורים, נקרא לזה, חוויות מאוד שונות של בית הספר, אבל אפשר בטח לעשות מהן מסה לא רעה. אני מדבר על אמרילי קן של קמרון קרו, ללכת שבי אחריו של פיטר וויר, ומלכות הכיתה של וואו, הוא ממש במאי שלא הצליח להתרומם מאז, ואני לא זוכר את השם שלו וזה ממש לא נחמד, אבל כאילו אמרתי את במים האחרים ועכשיו אותו שכחתי, אבל הברס הוא נהיה לדעתי הרבה יותר פופולר עם השניים האחרים, אז נסלח לו. הם שלושתם סרטים שמתרחשים בתיכון, אבל הם לא יכולים להיות יותר שונים אחד מהשני. אם רילי כן, הוא קומדיה רומנטית על ה... כאילו הפרוטוגניסט בערך הכי חמוד ושובה לב, אי פעם קומדיות רומנטיות מבחינתי, ג'ון קיוזק. ג'ון קיוזק, אני חושב, הוא סוג של אני לא יודע מה יש בו, אבל אני מרגיש שיש בו איזושהי אנרגיה שלגברים קל יותר להתחבר לקומדיות רומנטיות כשהוא שם. כלומר, כשיש סרטים כזה, מתיו מקונאי או יו גרנט, כאילו, אז זה יותר כזה, מתיו מקונאי או יו גרנט. אבל עם ג'ון קיוזק זה כזה, כן, אני רוצה לראות אותו מתאהב במישהי. אני רוצה...
זה קצת, אני חושב שהוא קצת מרגיש כמו ביל מראי הצעיר יותר.
יש בזה משהו.
זה קצת האנרגיה הצינית מנותקת, אני מעל זה, אבל... לקראת הסוף, אתה יודע, הוא תמיד מרשה לעצמו טוב בסדר, כאילו, אני...
אבל נגיד, אם רילי כן, הוא ממש, זה לא ככה, הוא ממש כן, הוא ממש כלבלב חמוד. הדבר היחידי שהוא רוצה בחיים שלו, זה להיות עם הבחורה הזאת. זה סרט, אני לא אגיד פילוסופי, כי זה קצת גדול, אבל כאילו, יש שם ציטוט שלקחו לסרט אחר, שהוא שטויות מוחלטות, אבל גם מאוד מאוד, כאילו, הוא לא עוזב אותי של כזה... how hard it is to want to be in a good mood and then just be in a good mood. והוא, כאילו, אני לא יודע, הוא דמות נורא נורא מרתקת בעיניי, כי, ואולי זה קצת כאילו, באיזשהו מקום, הבעיה, או מה, מה שמעצבן עם הסרט, שהוא חונק את הדמות הראשית, וזה כאילו קצת הגישה, אני לא רוצה לקרוא את זה בשמות, אבל הגישה שכזה, כן, האישה היא המלאך השמימי, וכל דבר שהיא עושה היא מושלמת, שזה גם כאילו, לא אנושי הרבה פעמים, אבל גם כן הסרט מצליח יחסית למודד עם זה טוב, וזה סרט באמת מקסים שחבל לי שהוא מרודד לג'ון קיוזק מחזיק בומבוקס בגשם, אוקיי? הוא עושה מחוות הרבה יותר יפות בסרט הזה, וחבל לי שזה תמיד מתרדד לזה. בניגוד לג'ון קיוזק החמוד מאוד, יש לנו את קריסטן סלייטר החלאה, שנפגש עם ונונה ריידר במלכות הכיתה, והם יוצאים למסע הרג. צריך להגיד שבניגוד למסעות הרג מודרניים, זה פחות כאילו הם לוקחים אקדח, והברז מודרני היה מאוד משעמם. הוא היה נגמר מאוד מהר.
אני לא היה הברז?
יש לו, יש היה. אתה צודק, היה ניסיון לסדרת טלוויזיה, היא נכשלה אחרי הפיילוט. אני חושב שחלק מזה זה בהחלט בגלל האקלים של תלמידים רוצחים תלמידים אחרים, זה... וכדאי שיהיה לכם כאילו מאוד מושג מה אתם יודעים, ואם... דבר כמו הברז מאוד קל להיכשל, אבל זה סרט ומחזמר נפלאים, קומדיה מאוד מאוד שחורה, מאוד 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 שחורה, אבל נפלאה, שהיא גם כן בתורה, אתה יודע, מפרקת קומדיות רומנטיות באיזשהו מקום, ומפרקת סרטי תיכון, וכזה, מאז קצת כאילו, המון אנשים אוהבים אותה, אבל מבחינת כאילו המסרים שהיא ניסתה להדהד קצת לקחו ויזואלית, אבל קצת פחות תוכנית וחבל. והסרט האחרון זה סרט שאתה שונא, אני לא זוכר אם אתה שונא אם ראית אותו או לא, שזה ללכת שבי אחריו.
אני חייב לציין, יונתן, אני מסתכל על Heathers, the TV series, זה יותר גרוע אפילו מהבעיה של זה היה רצח של תלמידים. Heathers, סדרת הטלוויזיה, הופכת את מלכות הכיתה הטיטולריות לחבורה של social justice warriors, אתה מבין?
נפלא.
כן, כן, הן נוראיות כי הן משתמשות בשפה של צדק חברתי כדי לפגוע באנשים. אז אחת מהן היא gender queer, ואחת מהן יש לה פלטפורמה חברתית שבה היא calls out people. אתה מבין, מי שהיה פעם חלש הוא עכשיו חזק, ולכן מותר להציג אותו בתור הבחור הרע.
נפלא. ללכת שבי אחריו.
כן, כן, כן. אתה רוצה ללכת שבי אחריו?
גם הוא סרט שקצת אני מרגיש...
נשמע כמו סרט על מנהיג קאט, אני חושב.
כן, השם לא עושה לו הכי טוב בעברית. באנגלית זה Dead Poets Society, כי זה באמת על חבורה של אנשים שבא אליהם המורה לספרות ואומר להם, שירה, זה נפלא, שזה מסר נוראי לאווירי הילדים.
לא, לא, הנה הקטע. בתור מישהו שאתה יודע... עבר ועובר את זה כמה שנים, הוא פשוט מורה מאוד גרוע, הדמות של רובין וויליאמס.
כן, אני חושב כאילו, יש, אני חושב שזה קצת מה שמעת.
האמת זה כן יותר מתאים למנהיקת, כי הוא לא מלמד אותם לחשוב לבד, או אפילו כזה, ובטח שלא מלמד אותם כמו שצריך להעריך שירה, הוא פשוט כזה, בלה 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 בלה, נאום מלא השראה. זה מרגיש הרבה יותר כמו סרט של רובין וויליאמס, מאשר סרט של פיטר פאקינג וויר, כאילו זה... כמו שאומרים לי, כן, פיטר וויר, במאי נהדר, אתה יודע, מאוד אלגנטי, מאוד ציני, אתה יודע, גליפולי, ואדון ומפקד, והמופע של טרומן וכזה, וללכת שבי אחריו, אני כזה, לא, 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 זה ברור האח התאום המרושע שלו שרוצה להשמיד את השם הטוב של פיטר
וויר. תראה, אז זהו, אני חושב שגם בהלכת שבי אחריו, ושוב, זה קצת כאילו, לא מקרה קיצוני כמו מועדון קרב, אבל קצת, יש ניסיונות להעביר ביקורת על הדמות של רובין וויליאמס. וזה שכמו שאתה אומר, לא הייתי אומר שהיא קאט, אבל שהיא מאוד קריזמטית, היא מאוד סוחפת הילדים למשהו, אבל היא לא נותנת להם כלים אמיתיים, אפילו במסגרת מה שהוא רוצה להגיד להם, שזה כזה, אל תיכנעו לקופסאות, תנסו לחשוב בשביל עצמכם, הוא לא נותן להם כלים, הוא רק נותן בהם סוג של תקווה ואופטימיות, אבל אתה יודע, בלי הנעליים, אז הוא שולח אותם למסע מאוד מסוכן בסופו של דבר, והסרט גם מציג את הסכנות האלה. ואני חושב שכאילו, אם היית שואל את הדמויות בסרט, אז אני חושב שהוא מאוד בולט כסרט טוב, כי הוא מאוד מנוגד. כלומר, יש לך את כל המורים האחרים האפורים, ואת רובין וויליאמס. אבל הסרט מודע לכך שרובין וויליאמס הוא לא, כאילו, הוא לא המורה הכי טוב, הוא פשוט סוג של השראה שטוב לזכור בחיים. זה טוב שיהיה לך מורה אחד כזה, אבל אתה לא יכול להיות שהוא יהיה המורה שלך, וכזה, כן.
כאילו, אני באופן כללי, רובין וויליאמס בתפקידי ההשראה שלו, אני ממש לא אוהב. אני לא אוהב את בוקר טוב וייטנאם, אני מתאהב את פאץ' אדמס, כאילו.
לא ראיתי פאץ' אדמס לאחרונה, אבל אני חושב שזה סנטימנט מאוד מוכר. גם בוקר טוב וייטנאם.
כאילו, הבחור שעליו פאץ' אדמס מפוסס, מתאהב את פאץ' אדמס.
כן. מה אני, תום, דבר איתנו, אנחנו כבר הרבה זמן, אבל יש לנו עוד קצת, אנחנו מריחים את הסוף, אולי, אם אנחנו, תביא כמה מהר נעשה את זה.
סליחה, כן, זה היה קצת מתח להכניס. אני האמת די סיימתי עם רוב הסרטים הגדולים. יש את המעניש עם דולף לנגדרן. מאזינים יקרים, בשנות ה-80, מרוול קומיקס לא היו הדבר הזה שאם אתה מדביק את השם שלו על משהו, זה היה מרוויח 100 מיליון דולר לפני שמישהו, אתה יודע, גם אם זה היה צילום של לא יודע, מישהו מוריד את המים בשירותים. בשנות ה-80 מרוול היו כל כך נועשים לכסף שהם היו כזה, אתה רוצה לעשות סרט על הדמות שלנו, בבקשה, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אז דולף לנגדרן משחק את פרנק קסל, דמות איטלקיה בקומיקס במקור להזכיר לך, ממוצא איטלקי, דולף לנגדרן כאמור מאוד איטלקי, וזה סרט אקשן שנות ה-80, סופר לואו רנט, כאילו זה נעשה בתקציב של דולר וחצי, הדבר העיקרי שאני זוכר משם זה האויב שלו זה היאקוזה, כי עוד פעם שנות ה-80 היפנים באים חס וחלילה לחוף שלנו. יש סצנת אקשן מאוד מאוד מדממת שבה הוא פשוט דרך אחד מה, אתה יודע, הקירות נייר, הוא פשוט מרסס חדר שלם של מאפיונרים, ואתה יודע, כזה, טוב, נפטרנו מ-40 אנשים ב-10 שניות. וסצנה אחרת שבה הוא בכלא והחבר שלו לשעבר שהוא עכשיו שוטר כזה שואל אותו, זה 350 גופות בשלוש שנים, איך אתה קורא לזה? הוא פשוט מסתכל על כזה, התחלה כן. נוראה. אבל כן, זה לגמרי כזה. רק אם אתם, יש ז'אנר מסוים בימינו, אני חושב, של חובבי אקשן ישר ל-DVD, כאילו אנשים שכזה אומרים, סקוט אדקינס? בוודאי שאני אראה את זה. אז זה בשבילם, אבל לא לאף אחד אחר.
אני, גם אני כאילו נגמרו הסרטים העצומים, אבל עדיין בוא נדבר רגע זריז מאוד על כף רגלי השמאלית. אתה זוכר שאמרת שאין לו רגליים לעמוד? אז הנה. יש לו כף רגל.
יש לו רגל אחד, זה בשם.
כן, כף רגלי השמאלית, אם דיברנו כאמור על, אני בטוח שהיה את זה מלא בדיחות באותה שנה, כי זה היה כאילו דניאל דיי-לויס בכיסא גלגלים מול תום קרוז בכיסא גלגלים, וקצת הריב הזה נראה לי באמת משפיל לתום קרוז, כי אפשר להתלונן על דניאל דיי-לויס ועל המתודות המטורפות שלו וכמה שהוא לוקח את עצמו ברצינות, למרות שהוא לא כזה לוקח את עצמו ברצינות שמדברים איתו, אבל בקולנוע הוא תמיד נראה מאוד רציני, אבל הוא שחקן נורא טוב.
יונתן, זאת הצהרה מעוררת מחלוקת, זה מה שנקרא citation. דניאל דיי-לויס שחקן טוב? יש לך עוד כמה הצהרות דרמטיות כאלה? משהו על איפה
עכשיו אני, מה שכן נשכח לדעתי בדיון על הסרט, וזה כאילו כן, דניאל דיי-לויס שחקן מאוד טוב, זה שהוא סרט מאוד טוב מסביב אליו, כי זה בבירור היה יכול להיות קיץ' אוסקרי על הבחור המסכן שלא יכול לזוז, שנולד עם, איך קוראים לסריברל פלזי בעברית?
אין לי שבט של מושג, אני מצטער.
אז איך שלא קוראים לזה בעברית, אבל לא, זה סרט עם סיפור, ובאמת יש שם...
כאילו, ממה שאני זוכר באמת, אחת המעלות הגדולות שלו זה שהוא בן אדם עם חברים ועם יחסים, והוא לא כזה... אני מסכן אבל לומד להתגבר, כזה יש סצנת מכות בפאב בסרט הזה, אם אני זוכר.
אני אגיד לך מה אני חושב, הדבר שהכי מראה לך איזה סוג של סרט זה, וזה קצת כאילו אנקדוטלי, אבל בנוסף לדניאל דיי-לויס, מי ששוכחים לרוב שזכתה באוסקר, זה גם, לא יודע אם שוכחים, אבל לא מדברים על זה פחות, זה ברנדה פריקר, שזה שחקנית קצת פחות מוכרת, אבל היא זכתה באוסקר על הסרט הזה, אז כלומר, בבירור היה, זה לא מסוג הסרטים האלה, אתה יודע, ג'ודי מעבר לקשת, או הסרט על סטיבן הוקינג, שזה כזה, זה סרט של הופעה אחת, זה לכל הפחות סרט לשתי הופעות מאוד טובות, מערכת היחסים שלהם, ולכן זה סרט טוב ומעניין, שכדאי לכם לראות, אם לא ראיתם, וג'ים שרידן בכלליות, הוא במאי שכדאי לכם לגלות, אם לא גיליתם, בין In America, או In the Name of the Father, בשם האב, או כף רגלי השמאלית, אני לא יכול להתחייב על הסרט של 50 סנט, אבל.
אתה לא יכול להתחייב עליו?
לא.
אתה מוכן להמר עליו 50 סנט או יותר?
50 סנט אני מוכן להמר עליו. אני ממשיך או שאתה רוצה לקטוע אותי? כי יש לי עוד...
אני באמת בשלב שבו אני מגרד את תחתית החבית של סרטים שאולי ראיתי מהשנה הזאת. הזכרנו בפודקאסט ליגה לאומית.
כן, הזכרנו.
סרט קומדיה על בייסבול. אלו מן הסתם לא מצליחים בארץ כי...
בייסבול, למען השם.
לא בדיוק ספורט ישראלי פופולרי. ספורטים טיפה יותר מדי כללים אני חושב, כאילו פוטבול אפילו יותר גרוע, אבל כן, יש שם הרבה מאוד קריקטורות מאוד כזה ברוד מה שנקרא, אבל זכור לי כמשעשע.
מצטער? כן, אוקיי, אז עוד סרט שזכור לי משעשע ואני לא יכול להתחייב עליו וגם דיברנו עליו שתי שניות בפודקאסט, זה לא ראיתי לא שמעתי, See No Evil, Hear No Evil, ג'ין וילדר הוא לדעתי חירש, ריצ'רד פריור הוא עיוור, שניהם היו עדים לרצח ועכשיו מנסים לרצוח את שניהם, וואקה וואקה. זה סרט שראיתי שהייתי ילד, שהוא מאוד כיפי, אני לא יודע, כאילו אולי בימינו אני לא אראה אותו.
זה נשמע לקונספט, אני חייב לציין.
כן, זהו, קווין ספייסי שם כנבל משני מאוד, זה סרט חמוד, אני שוב, אני לא יכול להתחייב שהוא סרט חמוד כי לא ראיתי אותו, אבל כשראיתי אותו אז הייתי כזה וואו. איזה סרט כיפי וחמוד. לכל הפחות, המאזינים בני העשר, שבאים אלינו כנראה בצרורות, כי אנחנו ממשיכים לדבר עליהם.
איפה ההורים שלכם?
כדאי לכם לראות אותם. אני אמשיך עם רכבת המסתורין של ג'ים ג'רמוש. אם אתם אוהבים את ג'ים ג'רמוש, תראו את רכבת המסתורין. זה סרט מאוד כיף.
זה פריקוול לרכבת ההפתעות, אני מניח.
זה סיקוול לדעתי, אבל כן, כאילו... שנות ה-80 היו השנים שבהם ג'ים ג'רמוש היה הכי ג'ים ג'רמושי, ורכבת המסתורין הוא סרט של ג'ים ג'רמוש, וככזה הוא טוב, ג'ים ג'רמוש הוא במאי טוב. עם ג'ים ג'רמוש אני מאוד מתעצבן מזה שכזה, עשו לו קטע מסריח קצת, וכזה, שנות ה-90, כולם אוהבים את ג'ים ג'רמוש, גוסט דוג, שנות ה-2000, אנחנו עדיין אוהבים את ג'ים ג'רמוש, ואז כזה, היה לו כמה שנים שעושה סרטים יותר מדי מוזרים, ואז כזה, אף אחד לא אוהב יותר את ג'ים ג'רמוש, אנחנו לא מדברים עליו אפילו, מי זה? וכזה, היי, הוא עשה סרטים ממש טובים, מה נסגר עם כולם? וכזה,
הוא עדיין עושה סרטים ממש ממש טובים.
הוא עדיין עושה סרטים ועדיין לא זוכרים, זהו.
סרט נהדר, The Dead Don't Die, זה מסוג הסרטים מבחינתי כזה, אוף. אוקיי, אני מבין.
כן, אבל יש הרבה.
כי זה היה באמת בלתי נסבל, זה היה טרולינג בצורת סרט.
אבל אתה יודע, פרנסיס פורד קופולה, אנחנו עדיין זוכרים אותו, והוא לא עשה שום דבר טוב מאז שנות ה-90 לכל הפחות.
אני תמיד לועג, כאילו, אנשים תמיד כזה אומרים כזה, פרנסיס פורד קופולה חוזר לקולנוע, ואני כזה, כן, הבמאי של ג'ק וטוויקסט. כולנו מחכים בקוצר רוח.
אבל זה מה שאני אומר, שזה מרגיש לי מוזר, שכל כך כאילו, בסדר, אז הוא לא עשה משהו טוב הרבה זמן. ג'ון קרפנטר גם היה מלך בשנות ה-80, ואנחנו זוכרים אותו, אנחנו מדברים עליו, אבל כאילו...
ג'ון קרפנטר, בניגוד לרוב הבמאים הגדולים של פעם, הוא עשה סרט זבל אחד יותר מדי, הסתכל על הקריירה שלו ואמר, טוב די, כאילו אני מותר לי, כזה, וכבר איזה 20 שנה מנסים לשכנע, לא 20, אבל 15 שנים בערך מנסים לשכנע אותו לחזור לקולנוע, והוא כזה, לא.
אבל...
יש לי כסף, יש לי את הפרויקט מוזיקה שלי, יש לי את הפלייסטיישן שלי, אני מאוד אוהב אותו, תעזבו אותי לנפשי, אני לא הולך לחזור לעוד סרט, לא תודה, ביי ביי.
ושוב, זה בסדר, אני מסכים, אני מסכים עם ג'ון קרפנטר, פשוט אומר, ג'ים ג'רבוש מגיעה את אותה הערכה, כאילו הוא בסך הכל כן, פלוס מינוס dead don't die, או limits of control, שהוא קצת מוזר מדי אחד לשני.
זה אפשר לא יעבוד באותה רמה, כי הערכה שלו תמיד הייתה ביקורתית יותר מאשר כלכלית, זה לא מישהו ש... ג'ים ג'רבוש הוא לא מישהו שעושה סרטים, שאתה יודע, כזה... בימינו אתה יכול להגיד, אתה יודע, כזה, הבמאים האלהים האלה, ג'ון קרפנטר, אבל הוא עשה לעתים מאוד, גילו, הלווין היה פאקינג.
כן, אני מבין מה אתה אומר.
הבמאי של הסנדק, כאילו, הסנדק אחד, כשיצא, היה הסרט הכי מצליח בכל הזמנים. הוא לא איזה במאי אליטיסטי שרק המבקרים אוהבים, הוא היה הבמאי הכי פופולרי בעולם.
אני יודע, אבל אתה צודק, כאילו אתה צודק, וזה אולי קצת משהו מבאס, שכזה... כי זה אומר לי שעוד 20 שנה, כשאני אגיד, נגיד, לא יודע, וס אנדרסון, אנשים יגידו לי כזה, מי? כי כזה, כן, יש כל הבמאים האלה ש... או כזה, אתה יודע, שעכברי קולנוע אוהבים, נשכחים בצד, כי באים החדשים, וכזה, אז זה היה וס אנדרסון, וג'ים ג'רמוש, היום זה יורגוס לנטימוס, וגרטה גרוויג, וכזה, זה מאוד אכזרי איכשהו, יותר מלהיות במאי, כאילו אני מבין... אוקיי, כן, אולי ברבי באמת זה למה היא, אני זה, אבל כאילו, כן, אולי אני מבין עכשיו יותר למה במאים עושים סרטים גדולים, זה לא רק בשביל הכסף, זה גם כי כזה, אנשים יזכרו אותך, כי יותר אנשים יראו את הסרטים שלך פרקטית.
אתה אומר שג'ים ג'רמוש צריך לביים את הסרט על ברץ?
אני רוצה שהוא יביים את ארבעת המופלאים. לא נראה לי שמצאו לזה במאי עדיין. ארבעת המופלאים של ג'ים ג'רמוש.
ווסטרן עושה על ארבעת המופלאים, אני בעד.
אני ממשיך,
וזה עוד פעם, זה חלום שאף פעם לא התגשם, לא בשבילו ולא בשביל הזה. הוא צריך לעשות סרט על פי הלבוי אין מקסיקו.
וואי,
זה הסטורי ארק שבו הלבוי מגיע למקסיקו ולעת רוב הזמן בלשתות אלכוהול ולדבר עם מתאבקים לשעבר.
חד משמעית סרט של ג'ים ג'רמוש.
כן, זה אפעם, אבל מותר לי לך
אפעם, כן. אוקיי, אני עובר לסרט אחד שאני לא זוכר ממנו כלום, וזה אומר על הסרט יותר משעל זה, כי זה סרט של...
כל סרט שיצא ב-80...
לא, 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 כל הכל אני צריך, שנית כל... יש איזה נקודה, כי האחנדרו חודורובסקי זוכה לאיזה בולטין שכזה, וואו, אתם לא מבינים מה קרה בסרטים המטורפים של האחנדרו חודורובסקי, וכל הסרטים שלו.
תשובה היא פשעי מין, אגב.
או לפחות הוא רוצה לטעון אותם, ואז הוא לא רוצה לטעון, הוא רוצה לטעון אותם אם זה גורם לו להיות מגניב, והוא לא רוצה לטעון את זה אם זה גורם לו להיות בכלא. אבל כאילו הם כולם כזה נכנסים לי לראש לכזה קלוזאפים אקראיים על לטעות, וכזה הם כל כך לא השאירו חותם אצלי, לא סנטה סאגרה שזה מה שעושה ב-89, לא ההר הקדוש, לא אל פויו, אני לא זוכר מה זה אחד,
אל פויו, האוף, כאילו תכלס אחר האוף, לא כזה הבדל. אל כן. טופו, אני זוכר שאהבתי, למרות ששוב, זה סרט שמערב בו כנראה ביצוע פשע.
כן.
הער הקדוש הוא לא סרט טוב, אבל הוא סרט עם מחשבה ויזואלית מרתקת, כאילו יש שם כל כך הרבה סצנות שהם כזה.
כן.
איך לעזאזל הגעת לרעיון של להראות את זה, אבל חודורובסקי הוא מהמקרים האלה שהוא גם יוצר קומיקס די מוערך, וכל פעם שמדברים על הקומיקס שלו אני אומר, הנה בן אדם שיודע לבחור אמנים טובים לעבוד איתם שיחיו את הסיפורים המשעממים שלו, ואני חושב שזה מישהו שהחוש הוויזואלי שלו הרבה יותר חזק מכל חוש אחר שלו בתור קולנוען.
יכול להיות, ואולי בגלל זה כל הסרטים שלו מתערבבים, כי כזה, מה עלילות? באחד הילד שלו הולך לאנשהו, ובאחד הוא הולך במדבר, ובשלישי הוא הולך בעיר הזאת כל כך, כאילו, זה הכל כאילו... כמו שאתה אומר, רעיונות ויזואליים, זה קצת כאילו, אתה יודע, כשמדברים על דיוויד לינץ' ככזה, או, איזה במאי בלתי קוהרנטי, אי אפשר להבין מה קורה בסרטים שלו, זה כל רק ויזואליה כזה, כזה אבל עם חודורובסקי, כאילו ללינץ' יש עלילות עד האחרון שלו, כאילו, כן, ששם זה באמת...
אפשר בהחלט להגיד על חודורובסקי של, אתה יכול לקחת סצנות מסרט אחת, ולהעביר אותם לסרט אחר, וזה די יהיה כזה, כן, זה עדיין אותו דבר... אצל לינץ' הם נראים אחרת, כאילו, אתה יודע, אתה לא תתבלבל בין Eraserhead ל-Elephant Man ל-Lost Highway, לטוב או לרע.
כן, אחד משלנו...
את השוואה הבולטת שלי זה Tetsuo the Iron Man, שהוא גם סרט שהוא כזה עוד פעם, פואמה ויזואלית יותר מאשר סיפור, אבל שם זה עובד, כי יש רעיון תמטי...
כן, לא, זהו, כאילו, אני מבין את השוואה, אבל לא, תצאו דה איירון מן הוא סרט מאוד מלוכד, והוא סרט שהוויזואל שלו נובעת מהרעיון שלו, ולא אלכנדר חודרובסקי חלם חלום שירבט אותו, ועכשיו הוא מחפש איך להכניס אותו לסרט.
אז ברבי של אלכנדר חודרובסקי, בקולנוע
של... אחד משלנו, אני רוצה להזכיר, אתה כל כך, יש לתום, אני אגלה סוד, רתיעה מסרטים ישראלים, אני כל מיני מנסה לשכנע אותו לדבר עליהם, הוא אף פעם לא רוצה, זה לא יקרה גם עכשיו, אחד משלנו הוא לא סרט כל כך טוב, הוא סרט מאוד צבאי וספציפית צבא שנות ה-80 כזה.
אני אוהב שאתה מדבר על סוף על סרט ישראלי והוא נקרא אחד משלנו, כאילו. אני הולך לדבר על אחד משלנו, הוא סרט שנקרא אחד משלנו.
אחד משלנו. ראיתי אותו בצבא, אני לא חושב שזה היה בחירה טובה להראות לי אותו בצבא, למרות שכאילו, כן, זה סרט צבאי, אבל כזה לא יודע, קולנוע ישראלי וזה כזה, או, כן, זה, זה חקירת מצח או משהו סביב משהו פלילי שקרה וכזה, הבחור מתלבט למי הוא נאמן יותר, לאמת או לחברים שלו וכזה. כאילו יש סרטים כל כך יותר טובים על הצבא שנעשו. אני אסיים בטרילוגיית הקאובויים, שאחד מהם לא קשור אליה, אבל אני אסיים בכל זאת, כי ככה אני... זה. דרגסטור קאובוי של גס ון סנט, הוא סרט מאוד טוב. אני חושב, ראיתי אותו די לאחרונה, אני זוכר שמאוד התרשמתי, אבל אני לא זוכר את העילה שלו, חוץ מזה שהם נרקומנים. לנינגרד קאובויז גו אמריקה לעומת זאת, אני מאוד זוכר, כי קשה לשכוח את האסתטיקה המאוד מצחיקה של הלהקה המוזרה שמגיעה לארצות הברית, והם נראים כולם כמו סוג של חקייני אלוויס כושלים, וזה סרט מאוד חמוד ומאוד מומלץ אם אתם רוצים משהו קצת אחר, קצת מוזר וקצת מוזיקלי. ונסיים הקאובוי המודרני שהוא מייקל מור, שהזניק את הקריירה שלו ב-1989 עם רוג'ר ואני, וזה סרט מאוד טוב, רוג'ר ואני. הבעיה עם סרטים של רוג'ר מור, זה תמיד כזה, הוא סרט מאוד טוב, אל תיקחו כל מה שהוא אומר שם באמת, אבל כסרט, כחוויה, הוא ממש סרט מאוד מלהיב, מאוד כאילו, איי, רוג'ר! והוא גם סרט מלא באהבה, בניגוד לסרטים אחרים של רוג'ר מור, שנראים שיותר בנויים משנאה לאחר. רוג'ר ואני מאוד בנוי לאהבה של מייקל מור לעיר שלו, וזה שם אותו מצב רוח קצת יותר שונה. וזהו, זה כל הסרטים של 1989 שראינו. יש, תום, יש לך עוד משהו להוסיף על 1989?
הם כבר לא עושים אותם ככה, וטוב שכך, כי אם היו עושים אותם שוב, היינו אומרים, "איי, כבר ראינו את כל הסרטים האלה, אני לא צריך, אני לא צריך לראות אותם שוב. כבר ראיתי אותם."
כן?
השכחתי את כל הרימקים, דיברנו שהיה רימקים לטרנר ורוץ' ולהאזרס, אז הם כנראה כן עושים אותם ככה. תפסיקו לעשות אותם ככה בבקשה, תעשו משהו חדש.
כן, אני חייב להגיד שאני לא בטוח מה למדתי 1989. זה כן, כאילו כמו שאמרנו, מאוד מאוד מראה לך כזה, וואו, התעשיית קולנוע באמת השתנתה. כלומר, סקרנו באמת המון סוגים של, אתה יודע, קומדיות רומנטיות וכל מיני דברים, וזה באמת מטורף לראות כמה השתנה. ועוד בחרנו שנה מאוד מאוחרת, כי אני בטוח שגם היינו בוחרים 2005, היה לנו הרבה פעמים את הדיאלוג של לא עושים את זה ככה, ויש איזה צדדים רעים, יש איזה צדדים טובים גם, צריך לציין. אני לא חושב שהכל הוא הידרדרות, אבל זה כל כך בולט ההבדלים בין איך שאז התייחסנו לסרטים, מה יכול להיות אז להיט, מה היה נחשב אז סרט אקשן, כאילו, אתה יודע, מה סף הגירוי של ימינו, מה סף המורכבות שקהל יכול להכיל בימינו. כלומר, סרטים אומנותיים היום מגיעים מאוד רחוק. בניגוד ל, אתה יודע, אם זרקנו את השמות כזה של סנטה סגרש, זה היה כאילו להיט מחתרתי שאף אחד לא ראה. וכן, ואתה יודע, בסרטים עצמאיים התקדמו נורא, וזה מעניין לראות את הסיפור הזה. אז מילות סיכום אחרונות אחרונות?
לא.
לא.
עד הפעם בה, אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
ונדבר על הסרטים של 1989. We'll be right back.
Well, I'm caught, your skin so white.